בואו ננסה לעשות פה משהו, להבין פה משהו, אני לא יודע.
רגע, הסיבור של הרב מהפסקה הראשונה, כאילו, היא
המוקר. כן, כן, יש פה פסקה כאילו כאות שירה עליונה כזאת, ותיאור מאוד עמוק של הפעולה של עם ישראל בעולם, והמציאות של עם ישראל בעולם. לפני ההתעסקות הקונקרטית בדברים אחרים. אבל אני רציתי קודם כל להשלים את הדברים שהרב דוד הזכיר ביום שלישי, שם על המוות והמר ממוות, לאט לקרוא את הפסקה הזאת, שהיא קצת כן הקדמה כזאת למה ששאלו על החשיבות ועל הצורך ללמוד את הסוגיות הללו של ישראל ותחייתו. שכמו שהזכירו, אז זה עושה כאילו בדברים יותר מופשטים מאשר אורות התחייה, שאורות התחייה עוסק יותר בבניין של האומה ובבניין של עם ישראל לדמתו, ואורות התחייה עוסק כאילו יותר בסוגיות המופשטות. סליחה, ישראל ותחייתו עוסק יותר בסוגיות המופשטות של התפקיד של עם ישראל, השורשים של הנצרות שמוטבעים ב תרבות האירופית והמערבית, ואיך צריך להשתחרר מהם כדי שהם לא יתערבו במהלך ההתחיות של התחייה של עם ישראל בארץ. אז הסעיף הזה באורות האמונה שראיתם, בואו נעבור אותו ככה בזרזות ביחד, יש שם תיאור על שתי עיוותים רוחניים שמלווים את המציאות, ובתוכם אחר כך העיקר מה שהרב מדגיש זה איך הם לפעמים גם מתלבשים ביחד ומסתתרים אחד מאחורי השני. בואו נקרא שנייה את אורות האמונה הזה, בסדר? אחר כך נתחיל את הפסקה עצמה בזריזות. ישנם שני מיני דלדולים הפוגמים את מהות החיים הרוחניים. העיוות המחשבתי, העמקה מעוותת, שתוכיותה היא מגורת הרע, ההפסד, הכיעור, הצער והכדרות הרוחנית, כל המידות הרעות, הקיצפון והעלבון העולמי, האחרון והדינים הקשים. כאילו מחשבה מעוותת, תפיסות מעוותות. ויש דלדול שני שהוא לא בא מצד עיוות הדרך, אלא מצד נטילת החיים. כן. זה לא מחשבה מעוותת ותפיסות מעוותות, אלא מציאות שהיא נוטלת את החיים, מיעוט החיים ושלילתו. הרב אומר שיסודם של אלה שתי הרעות הם עבודת עבודות זרות כולן, וכל הנופה מצד העיוות, והכפירות כולן זה מצד נטילת החיים. לפי שבאו בדרך שלילה והם מסדרות ערכי חיים מעשיים, חברותיים, רוחניים ותרבותיים. כאילו הם שוללות, ומצד שני, הם, אני דעתי המשפט הזה, הנקודה אחרי הכפירות כולן היא לא נכונה. בדיוק, זה קיים על הכפירות ולא על שני הדברים ביחד. הכפירות, אף פי שבאו בדרך שלילה, זה כל העניין של הכפירה, ומסדרות ערכי חיים מעשיים, חברותיים, רוחניים ותרבותיים, כאילו הם שללו את האמונה, והם כאילו מסדרות צורת חיים לולי האמונה.
אבל באמת זה נכון גם לגבי העיוות האמוני.
כן, אבל
גם הוא מתיימר
אבל עליו אי אפשר להגיד משפט של באו בדרך שלילה.
נכון.
כן, אז לכן זה נכון. לכן נראה לי שהנקודה פה לא במקום. אז הן בתוכן שלופות קדים, נטולות תל החיים, השיקאון בהם מביא לרכב בתוכו את כל הנושא התוכי של מהות חיי האמת. קיצור, נדלדל את כל הפנימיות של החיים של האדם ושל החברה, וזה הופך את זה להיות חסר משמעות. כפירה אפיקורית היא מוות, והעיוות האמוני הוא מר ממוות. שזה חידוש גדול. כי היינו חושבים כאילו, מוות זה הכי גרוע. חידלון זה הכי גרוע, אבל יש משהו יותר גרוע מחידלון, לחיות עקום. בצורה עקומה זה יותר גרוע מאשר זה. זה מוצא אני מר ממוות את האישה הזו מינות. את המשפט זה הרב כאילו בא להסביר. שזה אמר ממוות. לפעמים מתפשט בעולם רוח כפרני, שזה צל המוות, וזה לא שיהיה מצרה יותר גדולה, שומר מוות, אז הכפירה היא עושה את הפעולה של התשועה מהמר ממוות, מתוך העלייה של שליבת החיים, שעולים העלולים ליפול ברשת המינות האקטיבית המרה ממוות, אל התוכן השלילי, הם עולים מהמר ממוות, אל התוכן השלילי שהוא המוות, אז באים אדירי עולם, אשר רוח השם בא, מוצאים אותם גם בארץ הרזור, מעלים אותם מחשכת המוות לאור באור החיים. זה נשמע כאן כאילו שיותר קל להציל מישהו מכפירה מאשר להציל אותו ממינות. כמו שהגמרא אומרת, נכון, על המינות של כל בעיה לא ישובו.
מה זה הצל המוות? הוא בא רוח כפרני שהוא צל המוות. הוא המוות, לא, הכפירה היא המוות. צל המוות זה כאילו משהו כזה יותר מעודן כזה, יותר...
כמו גי צל מוות. צל מוות.
כי זה רוח כפרני, זה לא כפירה בעצמה, זה רוח כפרני.
נו, ומה זה אומר רוח כפרני?
לא, זה אווירה שכפירה, זה עוד לא כפירה עצמה.
אני חושב שאתה צודק, כן. כן, זה לא כפירה בעצמה, אלא זה מציאות כזאת. יש הרבה אנשים שיש כופרים אפיקורים, שהם כופרים מתוך מודעות.
אני חושב לזה, יש ספקנות, ספקנות אפילו בריאה, משהו חיובי.
יכול, לא יודע אם דווקא ספקנות, גם ספקנות היא חלק מהדבר הזה, אבל כאילו זה רוח שכיוון שזה מישהו... הוציא את הכפירה, אז הרבה אנשים נדבקים בזה, לא כי הם באמת חושבים ככה וזה, אבל נדבקו בעניין. נכון שזה צל מוות, כאילו, כן. אבל אומר שזה כדי להושיע מהצרה יותר דבר שהוא מר מוות מתוך עלייה של שליבת החיים שעולים, העלולים, ליפול ברשת המינות האקטיבית המוות אל התוכן השלילי, אז באים הדירק עולם שרוח השם בא ומוצאים אותם גם בארץ הרזו, מעלים אותם בחשבת המוות לאור באור חיים. תגבור את הכפירה הבאה מצד הרציונליות בדורות האחרונים, לא בא כי אם להציל את העולם מזוהמת אמינות. כל הכפירה הרב אומר, זה כדי לנצל מזוהמת אמינות. הרי הרמב״ם אומר, נכון, בסוף הלכות מלאכים, שעל ידי הנצרות והאסלאם, התפשטו דברי התורה, וכאן הרב אומר כאילו שהתפשטו מעוות, צריך להחזיר חזרה ולהציל את העיוות הזה, וזה, ההצלה באה על ידי השלב הזה של התגבורת של הכפירה. אני לא חושב שזה מחלוקת. אני לא חושב שזה מחלוקת. זה שני שלבים. שלב ראשון, התפשטות של ההתפשטות בצורה מובטת. בסדר? התפשטות. לפחות יודעים את זה, לפחות זה. זה אולי שלב ראשוני בהכרה של הדבר, הכרה בצורה מובטת, ואחר כך כופרים בו. איך?
זה מר מוות. גם הרב מדבר שצריך למחות את זה.
זה מר מוות. אז זה מר מוות, אבל כנראה זה, גם אמר אמרת, יש לו שלב כדי בשביל להכיר את החיים. שלב ראשון. מה אתה אומר?
אני מדבר במשך על זה שצריך למחות את ה...
כן.
ממש בצורה חריפה מאוד.
אוקיי. אבל גם אם אתה מוחה, אתה לא מוחה את ההיכרות שהמציאות הכירה את זה. זה הוכר, אבל זה הוכר בצורה מובטת. העיוות ימחה לגמרי, וזה, והכפירה כאילו מזלזלת בזה, אבל זה לא הופך את זה. גם כופר יודע מה זה תנך. מכיר את ה...
מה אני מרוויח איזה שהוא יודע? למה לא נחכה עוד 1,000 שנים? ואז שאני אהיה במצב שאני יכול לדעת אותו, אני לא יודע אותו. כי מה אני מרוויח איזה שהוא ידע את זה קודם?
להבין. בצורה מעובדת.
כן, אני לא יודע מה אני מרוויח, אבל יכול להיות שיש רווח מסוים. שייכות כשאנשים מבינים שעם ישראל הוא מרכזי בהיסטוריה.
פתרון האור מהחושך.
יכול להיות. אבל יכול להיות שיש דברים מסוימים שנתפסים. ובסוף יש עיוות, אבל יש איזה בסיסים שהם אותם עוד לא הספיקו להוות בכלל. יכול להיות שזה... אני לא, אני בא להסביר בזה דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כאילו מציג את זה כדבר חיובי. כן.
איך זה שם? הסביעות אמרה שזה שיב, כאילו.
שהרמב״ם אומר שלי?
לא,
שהסביעות
אמרה שזה
טעות
היסטורית,
כאילו שזה מציג. כן, אני מסביר את הרמב״ם. אני מסביר את הרמב״ם. מהרמב״ם זה נשמע שזה, שיש בזה איזושהי תועלת מסוימת. אז צודקים, זה תועלת, הרמב״ם מתאר כאן את הדברים האלה כגרוע יותר מכל גרוע. כן, לא נראה לי שזה מחלוקת.
אפשר להאמין שהאליליות שאיך שהיא הייתה בצורה באותה היא עשייה השפלות, וזה מה שהרמב"ם אומר שהנצרות היא קצת מעדנת את זה. מצד שני, זה שזה מעודן, אז לא שמים לב שזה...
יש צד שזה יותר חמור.
כן, כי אז אתה...
בדיוק, כאילו הנצרות לעומת אליליות. יש פה איזו התקדמות... מסוימת.
מצד שני,
זה עוד יותר גרוע, כי זה יותר מסוכן. כן. אז הרב אומר כאן, אנו למדים מוצא דבר ששנים את האפיקורסות הכפירית לכל ענפיה, על פי האופי הרציונלי מפני מיות החיים, שבה מפני המוות השורי בתוכה, מפני שאנו מכירים את כל תנועותיה והאוויותיה, שאינם רתנועות של, תנועות של פגרים מתים עשויות על ידי איזה מכונה הרודה בהם, אבל המוות בעצמו הלא הוא שלילי הוא, דרך גמור כל תוכן אין בו, ויכולים לקחת את כיסתה דחיותה שישנו בתוכן, בכל התוכן הזה, ולפחת בו רוח. בעולם המוות יש איזה נקודת חיים, שנקראת פה כיסתה דחיותה, שכידוע על זה חזל אומרים, שמשם קמים בתחיית המתים, כן? כדי שיתלהב אותו זיק החיים הקטן, שגם המוות עצמו נמצא במדו יותר אפל, ועל ידי הוספת כוח ממקור החיים לאותם האחרים המדולדלים, כאילו שהחיים שהעולם מכיר אותם בתור רכי כפירה, שהם לתיקונם ואחוזיהם באים לידי מצב של הצלה. הגרועה מזו, ויותר עמוקה מזה, היא שנאתנו העמוקה ברוב גועל פנימי, לכל אותו הר המשחית של האמונות המעוותות. מראשית העבודה זרה, יותר אחורת מהם נובלת, עד כל אשר יצא בתור אמונה ומומבה. ו... זו המתואר בתואר של קדושה ואמונה שורה בו. פה מונח ערס משחית חיובי, לא מיות חיים לבד, כי קניין של מוות מהותי חיובי. יש מוות שהוא שלילה, ויש מוות שהוא ממית, שהוא יוצר את ה... את ה... הוא לא השלילה, הוא יוצר שלילה, הוא חיוב ש... שיוצר שלילה. מר ממוות שלילי, פה אינו נחיים מלחמתנו רוקם, מלחמת מלחמה השם בעמלק, מלחמת מחיית תחת השמיים, מלחמת מחיקה כל זכר, שזה כמו כמו שכתוב בהשחית סוף וקלה ביחס לעבודה זרה ובית הבתון כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, כן? וזה רואים את זה גם כן מה, נכון, מה הדבר הזה שאנשים יורקים ליד ליד עבודה זרה, אחד הכפירה הוא יורק ליד הכפירה, זה כאילו להקיע את זה, להתנגד לזה, זה, מה, זה פעולה אקטיבית שאתה עושה על הדבר, ולא רק, זה מראה שזה גרועה ויותר עמוקה מזה, השנאה והגועל הפנימי שהאומר כאן על האמונות המעוותות. יותר משל. וישנם צביונות כאלה שאלה שני הרסים התמזגו בהם ביחד, המוות והמר המוות, זה משל, אני מזכיר. התאומה החיובית, התאומה השלילית. כך הולכות הן וצודדות נפשות. ובני אדם כציפורים האחוזות בפח יוקשים בהם. צודדות נפשות ובני אדם פסיק, כציפורים האחוזות פרקשים בים. כן? וכן, כי יש פה משהו מאוד 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 בעייתי, כי כפירה, אדם יכול להרגיש את הדלדול שבמציאות הזאת, את החולשה, את זה שאין לו שום ערך, שום משמעות. זה מיד כאילו דוחף אותו קדימה. אבל פה, כשזה אחוז ביחד עם ה... מר ממוות עם האמונה המעוותת, אז זה בעצם פח יוקשים, פח שאדם נלכד בתוכו, מוקש, זה לוחד, נכון? יוקשים, פח יוקשים, זה פח שנלכדים בתוכו, נראה לי שכך כתוב שם במצודות, ואדם לחוד בפנים. אני מציע לכם בהקשר הזה של הדברים שכתובים פה לקרוא מאמר, לא זוכר, אמרתי לכם את זה כבר פעם שמפורסם, אתם יכולים לבצע אותו באינטרנט בכל מיני מקומות, שנקרא אמונה דמוקרטית. אך נקרא המאמר הזה, כתב אותו פרופסור מאוניברסיטת חיפה לסוציולוגיה שנקרא עוז אלמוג. הוא כתב את הדבר הזה, הוא מראה איך הדמוקרטיה והצורת התנהלות שאנחנו יכולים בתוכה היום, היום זה די ברור, כן, לכל אדם ש... רואה את המציאות, זה אמונה, זה
דת, זה נקרא דת חילונית,
זה דת מוחלטת, כאילו ברמה, עם כל המשמעות של הדת בכל המובנים, אפילו בניואנסים הכי קטנים של איך הם קוראים להיכלי התרבות שלהם במושגים דתיים. היכל לתרבות, מה זה היכל? היכל משכן לאומנויות הבמה, משכן, זה כאילו זה המשכן, כאילו תכף יגידו מקדש על משהו. זה ממש ביטויים כאילו שזה, הוא מוצא שם, הוא עובר נושא נושא ומראה איך בכל תחום זה דת מוחלטת שיש לה חגים, כמו יום הבחירות, וזה, ויש לה כהני דת, כמו בית המשפט העליון, ומי שלא זה, ויש לה אנשים שמוצאים, שהם, כן, שהם שוטרים, שהם משמידים את מי שמעיז לערער על הדת הזאת, העיתונאים, קיצור, הוא מראה שם, ויהודי חילוני, הוא לא יודע, הוא פשוט אומר, תסתכל, זה התנהלות של דת, של, בצורה הרבה יותר קיצונית מכל הדתות. מאמר מדהים, קורא את זה. זה נקרא אמונה דמוקרטית. טוב. שבמידה מסוימת, אני רק אומר, כאילו, דבר ראשון זה כאילו, זה כאילו, בעצם, כאילו כפירה, אבל זה רק קודם כל מבליט ששטויות. אני כופר, כופר אמיתי, הוא לא זז, אין לו שום, שום, שום ערך ושום משמעות לכלום. זה אומר, אתם, איך אומר, עוד תעזבו מקור מים חיים, לחצון עם בורות נשברים.
אין וקום, כאילו.
אין וקום, אתה, המידתי, הפכת להיות דתי של הזיות. של דברים שבתוכם אתה צודק, יש גם הרבה מאוד מאוד מר ממוות, הרבה מאוד תפיסות נוצריות ביחס להרבה דברים, כמו ש...
מה אתה אומר, כלפי חוץ זה תפירה, כלפי פנים זה מים?
כן, בדיוק, זה בדיוק, יש פה אמונה חיובית. רק כדבר קטן, זה מה שאתם שומעים היום, את הביטוי, את ה... הביטויים האלה מאלופים בצבא ומאיזה שר ביטחון, שניצחון מוחלט זה קשקוש, זה תפיסה נוצרית. שביד אחד אתה צריך כאילו לחיים בחמאס, מצד שני, תכניס להם סיוע. זה כל זה, זה הנוצרות. אי אפשר כאילו לגמור עם הרע. רק תן לו מכה. תעשה לו פויה. על היד, אבל אל
תנצח. אנחנו הכי קיצוניים בזה, כלומר, גם הנוצרים היום לא עושים את זה כמעט. מי בתוך מלחמה מכניסה? לא יודע, אולי אני אתרואה, אבל... אנחנו גם הולכים
לצעפה.
כי אצלהם, יש להם, בדיוק, יש להם איזושהי, יש להם דיסוננס בין התפיסה אותי לבין האינסטינקט שלהם, שאומר, אנחנו הם, אנחנו. ואז הם לא... דיבורים דיבורים, בסוף הם כסחים כמו שרק הם יודעים כסח. אבל כן, אז אנחנו, בדרך כלל שאנחנו מתערבבים עם הדברים האלה, זה יותר מזיק לנו מאשר להם. כן. כי תאמין למה? כי לנו, כיוון שלנו, אנחנו שייכים באמת למוסר וזה, אז לכן זה הולכים לבלבל אותם.
אתה מדבר אליהם.
מבלבל יותר אותם. כן. אז הרב אומר, אנחנו צריכים להפריד את קשר של רשעים זה. הביטוי הזה מגמרא בסנהדרין כ"ו, קשר רשעים אינו מן המניין. להפריד את השקר מן המרמה. אני לא יודע למה הרב מייחס את המילה שקר ולמה מרמה. פה...
לכאורה שקר זה
כפירה,
אתה
מרמה
זה
נכון, אתה אומר שקר זה סתם שקרנות, כאילו בסלפי, לא סילוף, זה מרמה, זה כאילו לרמות מישהו, להגיד לו שמשהו אחד ודבר שני בכלל,
זה יותר אקטיבי.
כן, ושקר זה כאילו אין לו רגליים, זה פשוט אין איזה עמידה, כן. וללחום בכל גדוד, אני לא יודע מה בירוש המילה פה גדוד, כאילו בכל הכוח שיש לנו, או באיך הרוס גדוד, שכתוב בתהילים מה המשמעות שמה, כאילו זה נשמע בכל כוח, בכל גדוד, כאילו בכל תחום, יש גדוד כזה ויש גדוד כזה, יש גדוד שכפירה וזה, את המלחמה הראויה לו, ולרוח משפט לשב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שער. כן. ורוח זוהמה ורוח מוות אלו, לא רק בצורה מופשלת אתם שולטים, גם בצורה חיונית, כן, זה פועל בתוך הנפשות, וזה, בסדר. אז בסדר, זה יחסית בקצרה את ההקדמה לחשיבות של הנושא הזה, הפרדה של השקר מן המרמה. זה הנושא פה. אז בואו נתחיל לקרוא את סעיף א', שכמו שאתם יודעים זה סעיף גדול ועמוק. תראו, אני הבאתי פה הרבה מקורות שעוסקות במושג הזה שנקרא תהילת השם, שהרב מעריך להסביר אותו בהרבה מקומות. את המשפט הזה בואו נקרא קודם כל שנייה אחת רק את המשפט הראשון של הפסקה, נראה רק את המבנה. קודם כל הרב אומר ככה, ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד העולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. אחר כך, ישראל, אני קורא שני אחד, זה כדי רק לראות את המבנה. ישראל מכירו את כוח מעשה השם, ישראל מכירו מעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, אתם עדיי ואני, נאום השם ואני אל, מלאו ישראל מאור הגבורה והתפארת עליונה, שכרתם אליה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריאות, חיי פרם קדושים. ישראל עומד ובקרן אורה זו ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות ובחיי האומה כולה בבניינה בדורותיה, בשאיפת סיגור פאר זיו, הדרכונניות, יש פה נון אחת מיותרת, מלכותה, בחל קודש מקדשה, בלעת אש חיי נעוריה, אשר בהנו קינטים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מחוטבות תמנית החל, וחפץ, רכושה ואושרם, וזווינו מלאים מפיקים מזן לזן, שונינו מאליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים אין פרט ואין יוסד ונצבחה ברחובותינו, שם שככה לא אשרם שהשם אלוהב. שימו לב, רק שנייה אחת במבנה של המשפט הארוך הזה, שיש פה משמעות, הביטויים האלה של ישראל מספרים תהילת השם, בכמה מישורים. המישור הראשון, זה המישור הנשמתי, על זה כנראה מתייחס המשפט הראשון, ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה עליונה, לא תפארת מעשה, בכל מקום של טוב, בעולם ועד, מספרים בעצם המציאות שלהם, הם מספרים תהילת השם. זהו גורל ישראל, גם בלי שהם עשו כלום, זה הגורל שלהם. רק ככה, השלב השני, זה שייך לתודעה, לרוח, השלב הראשון היה שייך לעצם החיים, לנשמה, השלב השני, לתודעה, לרוח, ישראל מכיר, מכיר, אתם רואים? מלאו מאור הגבורה, בהכרה, הכרתן מלאה חיי חוכמת עולם. הרב מדבר כל הזמן על ההכרה פה. ההכרה שייכת לידיעה, לתודעה של האדם, של הפעולה שהוא פועל, של עם ישראל התודעה של מה שהוא פועל, ואחר כך, המשפט השלישי, זה השליחה של של האור הזה אל המציאות, אל המעשה, שזה שייך לעולם הנפש, עולם המעשה, זה ישראל עומד בקרן אורה זו ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות, בחיי האומה כולה, בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוב פאר זיו הדר כונניות מלכותה, בפעולות שעם ישראל פועל בעולם, מלכות, חל קודש מקדשה, להת אש חיי נעוריה, בכלכלה של הסדרה הכלכלה, חפץ רכושה ואושרה, כן? אז כנראה שזה המבנה פה רק של המשפט קודם כל של הדבר הזה. אחר כך השלב זה בעצם שלושה שלבים של של עצם החיים, הנשמה של עם ישראל שמספרת תהילת השם, וההכרה של עם ישראל את כוח מעשה השם ובתודעה, ואחר כך גם החיים בפועל על פי האור הגדול הזה. ואחר כך בשלב הרביעי מהמשפט והעם אשר השם אלוהיו יודע לספר כוח מעשה השם, זה כאילו נדבר פה על הפנייה כנראה לאומות העולם, יודע לספר שלא ישראל לא יהיה עולם בורא שמיים וארץ ושהכל ברא לכבודו וכבודו, נדמה לי שזה הסדר, כאילו רק המבנה שלה, של המשפטים שיש פה. בואו ננסה כנס טיפה לביטויים האלה שהרב התבטא פה, בביטוי המרכזי שצריך כאילו אותו לפצח, זה שישראל מספרים תהילת השם. כן,
גם הגבורה והתפארת חוזרים פה המון.
נכון, למרות שהיא...
מה התוכן של הגבורה ומה התוכן של התפארת? איך זה מתבלג בתוך ה...
נכון, כן, בשתי מקומות, כאילו גם במשפט הראשון כוח גבורה עליונה אם לא תפארת מעשר, וגם אחר כך מלאו ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, נכון?
כן.
וזה שתי המקומות, אתה רואה עוד מקורות? סיגור פאר, זהו, זהו.
גם המציאו מעידות אל גיבור.
אני לא יודע למה, על פי מי כתבתי פה את זה, זה כנראה הרב עודד אולי, לא יודע מה. שהוא עשה פה את כל המידות במשפט הזה. שאיפה, חסד, סיגור, גבורה, פאר, תפארת, נצח, זיו, נצח, הדר, עוד, כונניות, זה יסוד ומלכות. לא מבין את כל זה. בסדר? כן, יש פה המון המון רמזים פנימיים, לא יודע. זה רק אני רוצה, בואו נעשה, רק לפתוח את קודם כל את היסוד של הפסקה הזאת, של ישראל מספרים תהילת השם. שזה כמו שאמרנו, שייך קודם כל לצד הנשמתי. מה זה נקרא לספר תהילת השם? אז אני אומר, זה מיוסד על הפסוק, עם זו יצרתי לתהילתי יספרו. נכון, פסוק בישעיה, כמו שהמפרשים אומרים שמה, שהפירוש של הפסוק הוא, עם זו יצרתי לי למען תהילתי יספרו, כאילו הוסיף את המילה למען, ונשמע מפשט הפסוק שהיה אפשר להבין, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, מה פשט תהילתי יספרו? שעם ישראל מספר על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה ועל הטובות ועל הישועות שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. אבל זה נשמע פשט הפסוק שעצם היצירה זה מה שמספר את התהילה. עם זו יצרתי לי, ובעצם היצירה עצמה תהילתי יספרו.
כמו השמיים מספרים כמודל כמודל.
כן, בדיוק. כמו השמיים מספרים כשמספרים בעצם המציאות שלהם ולא, ב, ולא בדיבור. כן. אבל בואו תראו, בואו נתחיל טיפה לראות כמה קצת מקורות על הסוגיות של התהילה, ואיך שהרב משתמש ומבין את המושג הזה. אבל בואו נתחיל במקור השני. המקור הראשון זה המקור שהרציקי אמר לי שהוא לימד בה סוגיה, תוספתי אותו כאן, אולי נספיק לראות אותו בסוף. תראו, בעיקר ההתייחסות של הרב לביטוי הזה נמצאת הרבה בעולת ראייה, כל מיני מקורות כאן זה מעולת ראייה. בכמה מקומות, בעיקר בברוך שאמר, אבל לא רק, אלא יש בעוד מקומות שהרב עוסק בסוגיה. בואו נתחיל קודם כל בעולת ראייה, הפסוק המעריכה את השם בכל עת תמיד תהילתו בפי. רואים כאן מפשט הפסוק שברכה היא שייכת לעתים ותהילה היא שייכת לתמידיות. עת זה זמן משתנה, כמו הקפחת עתים בקהלת, מציאות משתנות, ואנחנו יודעים שכדי לברך אתה צריך שיתחדש חידוש של מצב, זה הגדר של ברכה. משהו שהוא קבוע, אתה לא יכול לברך עליו. אם היה משהו רציף, אתה לא מברך. אתה צריך שישתנה מציאות כמו, אני יודע, ברכת על הגשמים והרעמים, התפזרו האבים וחזרו חזרה, אתה יכול לברך שוב פעם. אבל צריך שיש שינוי. אם ברכת וזה ממשיך, אתה כבר לא, אתה לא יכול לברך שוב. עד שזה לא ייפסק, יהיה עת חדשה. כן? אבל אחת השם בכל עת. לעומת זאת, תהילה היא שייכת ל... למשהו תמידי קבוע, שמה שייך המושג תהילה. בואו נראה. הרב אומר ככה. זה בדיוק כאילו את הנקודה אותה רבה להסביר. את היחס בין ברכה לבין תהילה. הברכה באה מתוך הכרה והרגשה בחידוש ההופעה. כן? חידוש. צריך הופעה מחודשת. אדם מכיר, הרגיש איזשהו חידוש במציאות, וכל עת פרטית מחדשת בחיים. אתם רואים? עת, עת זה המשמעות של המושג עת. של חידוש זמן פרטי ששינה מציאות. מישהו מתרומם להסתכלות אמיתית בגאות השם ועומק הטוב והחסד, השופע ומאיר על ידי כל הסיבובים כולם, מתחדשת ברוחו התעוררות של ברכה בכל שינוי ושינוי שבא בחליפות העיתים. אדם שמתרומם, אז הוא כל שינוי של מציאות הוא מברך הברכה את השם בכל עת. הרב לוקח את זה לא רק לברכות הנהנים, או ברכות המצוות, או ברכות ההודעה הזה, אלא אדם שמתרומם, הסתכלות אמיתית, בטוב ובחסד הברוך, הוא רואה כל הזמן שינויים, וחליפות המצבים, וכן, וניסים חדשים שהברוך הוא עושה לעם ישראל. אמנם, האדם לא יוכל להרגיש איך לבטא ברכה, כי אם על תוכן קצוב, הוא מוגבל קצת. ביטוי של ברכה, זה על תוכן קצוב. הדבר המוגבל, שבא לו לידי הרגשה שהופיע לעיניו מפעולות החידוש של האיתי. אבל, עכשיו שימו לב, איך הרב מגדיר את המושג תהילה? התהילה היא ההכרה הפנימית. ברכה זה ביטוי חיצוני. זה דיבור. אדם מברך. לבטא ברכה, הוא אמר מקודם, נכון? האדם לא יוכל להרגיש איך לבטא ברכה, אלא כי אם על תוכן קצוב מוגבל שייך לעולם הביטוי הברכה.
חייב להיות הכרתי גם, כי זה צריך לעבור דרך התודעה של
האדם, חייב להיות דרך הכרה והרגשה בחידוש של הופעה, אבל דרך זה מגיעה הברכה שזה ביטוי. אבל התהילה, תהילה זה לא ביטוי. תהילה היא ההכרה הפנימית שהשפע הטוב ומקור החיים נוזל תמיד באין הפסק. אז שתי הבדלים, אתם רואים, זה ביטוי וזה הכרה פנימית, אבל זה על חידוש, הברכה היא על חידוש ועל עת ועל שינויים, והתהילה היא על שפע טוב ומקור החיים שנוזל תמיד בלי הפסק. כן? וכל הניסה, המרומם, היפה והנשגב, הטוב והחסד, הוא באמת בלא כל התעכבות, בתמידות גמורה, באין הפסק של זמנים, באין הפרעה, בין חלקי העיתים. זאת אומרת, העיתים מציינות נקודות, זמנים של שינויים, אבל מצד האמת, באמת אין שום התעכבות. השפע של הטוב ומקור החיים הוא נוזל תמיד. רק הוא מתגלה בעיתים מסוימות, בצורה מחודשת, בזמנים מסוימים. אבל הוא תמיד נוזל, תמיד שופע. זאת היא ההערה העליונה הנקראת בשם תהילה. למה? למה זה המושג תהילה? בלשון יהל אור. יהל אור, מה זה יהל אור? עברית, יהל אור. המפרשים אומרים שם על הפסוק הזה, זה פסוק באיוב, אור כי יהל, שהמשמעות היא כמו הילה. הילה זה הערה, הזרחה של האור, שפה של האור, האור מזריח, הולך וזורח, הולך ומוסיף. אז יעל אור זה מלשון תוספת אור, הילה של אור שהולכת וגדלה. העומד, העומדת, זאת יערה לנה נקד בשם תהילה, העומדת למעלה מכל ביטוי. אז זה לפני הביטוי. שייך לעולם, עולם התהילה הוא שייך לעולם שהוא עולם פנימי וקדום לעולם הברכות. כן? אז לכן, אז זה מה שהעומק הזאת יערה לנה נקד בשם תהילה, עומדת למעלה מכל ביטוי, ואי אפשר לצמצם על מטבע של ברכה. זה גם לא מצומצם. בסוף ברכה היא מצומצמת על נקודה מסוימת, על תוכן קצור, על תוכן מוגבל. התהילה היא לא מתייחסת לנקודה מצומצמת וגבולית, אלא מתייחסת לתמידיות, לשפע הטוב שנוזל כל הזמן. אז היא שצמצמה על מטבע של ברכה. ולכן הברכה את השם בכל עת, תמיד תהיה לטוב בפי. האם תשאלו אותי למה? לא כתוב הפוך, מה?
כן, למה?
איך? איך?
כתוב בפי.
לא, אני התכוונתי לשאול משהו אחר. למה לא כתוב הפוך? תמיד תהילה את השם בפי, אברכה את השם בחולת. כאילו זה, את צריך להתחיל מבפנים החוצה. לא כך רואה את זה כשאלה, כי יכול להיות שאדם מתחיל כאילו מלמטה למעלה. קודם כל אדם יודע לברך ולהכיר ולהרגיש בחידוש הופעה, ומשם יכול לטפס במקומות הרבה יותר עמוקים פנימיים, להבין שכשזורם שפע של טוב, שלפעמים אתה פוגש אותו, זה כי יש פה מטיב קבוע. כי יש פה טובה קבועה שנוזלת. כמו שאדם מקבל ממישהו משהו, מקבל עוד ועוד ועוד, בסוף נופל לו הסימון, כנראה שיש פה איזה מטיב שהוא מלא בטוב, כל הזמן מטיב. כן.
כאילו פה ההגדרה היא מצד ה... אני מבין, אולי לא נכון, אבל כן אני מבין שזה, כאילו כן זה הכרה של האדם. יש לאדם כאילו שתי מדרגות, מדרגה בסיסית שהוא מברך על השינויים, מדרגה יותר כאילו מפותחת שהוא מלא תמיד בהכרה שכל כאילו את מה שאמרנו כי בישראל מספרים תהילת השם, זה נשמע שאתה מספרים איזה, כאילו אתה מספר, בעצם חייך אתה מספר איזה מציאות, כאילו אתה לא מהלך של כאילו אני, כאילו זה נשמע, אם אנחנו חברים את זה, נשמע שכאילו אדם יש לו איזה הכרה, ואז הוא מספר את ההכרה הזאת לכולם.
אז זהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לארון, שברכה, כמו שהרב אמר כאן, זה ביטוי. אבל ביחס לתהילה, הרב אמר בפי. מה היחס בין ביטוי לבין הפה? תמיד תהילתו בפי. היה שרבין שבפי, הכוונה, אני תמיד מעלל אותו בפה, אני תמיד מבטא את ההילול. אבל היא נראה, לאור הדברים שהרב אמר כאן, זה לא הכוונה. אלא הכוונה היא, אברכה את השם בכל עת, זה הביטוי. תמיד תהילתו בפי, זה המקור של הביטוי. הפה מלא בתהילה, אפילו אם לא אמרתי. אותו דבר, ישראל מספרים תהילת השם. ישראל מספרים, יכול להיות מספרים בפה, עצם...
נכון ש... יגיד תהילתך, שם זה כן יותר...
שם יגיד, אתה אומר, יגיד. נכון, פה זה כאילו אמירה. אבל פה, תמיד תהילתו בפי, בתוך הפה, זה אפילו לא, אם הוא לא ביטא אותה. מתכוון לי, כמו ישראל מספרים תהילת השם, אפשר להבין, מספרים, סיפרו, אומרים את זה לאנשים, או מספרים, כמו שנזכר באורחיים הקדוש הבאות, שזה מלשון ספיר. כן? האורחיים הקדוש אומר את זה, על הוספרתם לכם. שמלשון שהספירת העומר אומר, היא מזככת את עם ישראל כספירים, שם אומר את זה, אז ישראל מספרים, איך הם מספרים? בעצם המציאות שלהם, הם מאירים את הדבר הזה, הם מספרים אותו, כן, כלשון ספיר, כאילו, ספיר גזרתם. כן, אז אני אומר כאילו לפי זה, שכנראה זה הפשט תמיד תילתו בפי, כי תראה, מה ההוכחה שאני צודק בזה, נראה לי, זה המשפט הקודם, הרב אומר, העומדת למעלה מכל ביטוי. נו, אז איך זה עומד למעלה מכל ביטוי אם זה בפה? זה בדיוק הגדרה של המושג בפי. למעלה מכל ביטוי. זה בפי. זה מה שהוא התכוון להגיד כנראה. אי אפשר לצמצם את זה במדוי של ברכה. אחרי כאילו, הפה הוא מקור הביטוי, אבל הוא המקור. אז נמצא במקור ולא נמצא בהתגלות של הביטוי הזה. טוב. בואו עוד טיפה. יש לנו עוד כמה וכמה מקורות שהרב עוסק בסוגיה הזאת. אז קודם כל, כמו שאמרנו כמה דברים בברוך שאמר, יש שלוש מקורות ברוך שאמר. המעולל בפה אמור, שאנחנו אומרים, ואחר כך שובח ומפואר בשביל חסידה ועבדה, שם הרב קצת עוסק ביחס שבין תהילה לשבח ופיאור. אחר כך בסוף אנחנו חותמים את ברכת ברוך שאמר, מלך מעולל בתשבחות, בהילול, כן, וגם אחר כך, בעלייה עלו עבדי השם. בואו נראה את שנייה אחת, את שלוש. הכרת הגודל האלוהי היא סגולה, שתמיד היא אלופה במחשכים. סגולה של ההכרה הזאת, יש בה איתה, תמיד היא נסתרת, מעולפת במחשכים. למה? כי כל ציור אנושי, הוא אפל לגבי ההורה העליונה. זה הכרה פנימית, זה הכרה של הגודל של ההורה העליונה הזאת, שכל ציור הוא חושך לעומתה. על כן, רק מתנת השמי שניתנה לישראל. אבל להסביר למה מעולל הוא רק בפי אמור. משובח ומפואר אולי גם בשביל חסידיו ועבדיו. משמע, אפילו הם לא יהודים, אפילו הם לא ישראל. אבל המילה מעולל היא שייכת רק לבפי אמור, דווקא לבפי אמור. כי כל ציור אנושי הרי הוא אפל לגבי ההוראה העליונה. אבל כן, רק מתנת השמי שניתנה לישראל, שמאירה בנשמתם פנימה, אותה ההוראה האלוהית שעל ידה, כשהם באים לספר את גודלו העליון של נורת תהילות ברוך הוא, הם מביאים את הדברים בתוך אותה נקודת ההוראה העליונה האלוהית, שהיא מאירה את הציורים החשכים של הנבראים. ונמצא שהדברים מאירים באור האמת העליונה, והתהילה שהיא מעניין אור כי האל, היא תהילת אמת פדויה מכל ציורי חושך. לכן עם זו יצרתי לי, ורק הם תהילתי יספרו המעולל בפי אמור. עיקר מה שרבה להסביר כאן, זה למה תהילה ומעולה זה דווקא בעם ישראל. כמו שהרב אומר כאן, כל ציור אנושי שהוא מגיע מלמטה למעלה, מהציור של האנושיות, אז הוא אפל לגבי האור העליון של הכרת הגודל האלוהי. יש מתנה שניתנה רק לישראל, שמאירה בנשמה שלהם בפנים ההערה האלוהית. ואז מתוך ההערה הזאת הם באים לספר את גודלו העליון של נורת תהילות ברוך הוא. זה לא מתוך המציאות, מתוך הציור האנושי הם באים לספר, אלא להפך, מתוך ההערה הפנימית שמאירה בקרבם, מתוך זה הם מביאים את הדברים, מתוך נקודת ההורה האלוהית שהיא מאירה את הציורים החשרים של הנבראים, מלמעלה למטה כאילו. זה מאיר בתוכם, מתוך זה הם מהללים, ולא מתוך המציאות. לכן בעצם כתוב פה ש המושג תהילה, שזה, כמו שהרב אומר, שייך לביטוי אור כי האל, זה שייך רק למי ששייך אל האור, ולא למי ששייך אל המחשכים. שכל ציור אנושי הוא אפל. אז אצלו לא שייך ביטוי בכלל תהילה. תהילה זה שייך רק למי שמאיר בו ההערה המופלאה הזאת של אור האמת העליונה, שתמונה בתוך הנפשות של עם ישראל.
מצד גבולה סגולה, כאילו תהילה מה סגולה, זה הולך ביחד.
בדיוק. זה מה שהפתח את הפסקה, הכרת הגודל היא סגולה. זה סגולה של עם ישראל, שרק הוא שייך לביטויים האלה, מעולל רק בפי אמור. כן. בואו נדלג שנייה לחמש. מעולל בתשבחות, מלך מעולל בתשבחות, חותמים אנו ראשית הפתיחה, להיכנס על ידיו פסוקי דזמרה, זה ברוך שאמר, אתם יודעים אצל אשכנז, נכון, זה הולך בהתחלה, כן, אתם אשכנז? כן, מה? אשכנז עושים ברוך שאמר, זה כל מה אני מתבלבל בזה, אני מחפש ביותר ברוך שאמר, אחרי, הודו, כי אצל ספרדים וספרד זה אחרי הודו, הם עושים, האמת, בחינה הגיונית, זה הכי הגיוני, מה שאשכנז עושים, לא? כי הם, עכשיו, לפני שאתה מתחיל להליל, אתה אומר, אתה מתחם את זה, למה כל פסוקי זמרה הם מתוחמות בברוך שאמר ולהשתבח? זה הברכות של הפסוקי זמרה, של השבח. אז תגיד את זה על כל הברכות של השבח, גם לפני הודו, כי גם הודו זה שבח.
האיסור לדבר עם ברוך שאמר,
כאילו, זה הודו, זה התחלה כזה, ואז ברוך שאמר. כאילו, אתה מתחיל ברוך שאמר, ואז הוא אומר את כל הזמירות, כולל הודו. נכון? לא, אבל כן, בהרגל זה לא... אז זה לכן הרב קרא את זה פה ראשית הפתיחה, להיכנס על ידה בפסוקי דזמרה, לחולל את רוחנו, להתבונן בפלאי אל נורא תהילות ברוך הוא. ככה אנחנו, הפתיחה הזאת היא לקראת פסוקי דזמרה. אז פסוקי דזמרה, התבוננות בפלאי אל נורא תהילות, בביטוי המופשט של המלוכה העצמית, המלך מעולל, שראים מאז מעולם שלו, ועכשיו שימו לב הרב מסביר את המילה הזאת, מעולל בתשבחות. הבהירות, בהערתה, הערתה בתוכן הגדול, באה אלינו הילת האור העליון, שמזה בתואר מהולל, לא על ידי המעמד הקבוע הנפלא לבדו של כל ערכי ההוויה המעידים על איזוזו ופערו, אלא בעיקר מתוך ההשתבחות האינסופית שהולכת ההוויה כולה ומשבחת ברוח השם אשר עליה תמיד מרחפת, על כן הוא ברוך הוא ומלך מהולל בתשבחות. אז אני לא מבינה עד הסוף את כל הדברים שהרב אומר כאן, אבל הרב מגדיר פה את הביטוי מהולל בעירות שבא אלינו הילת האור העליון, זה תואר מהולל. בעירות פנימית שמאירה מתוכנו, זה מלך מהולל בתשבחות, בסדר. טוב, אז קיצור, זה אותו, אני חושב שזה אותו, זה המשך של אותו עיקרון ש... זה נקרא תהילה, זה בהירות עליונה שהיא לא מגיעה מבחוץ, אלא מגיעה על ידי הערה פנימית שמופיעה דווקא בתוך עם ישראל. בואו נקרא כמה שיש רק וזהו. תהילת השם מהירה ומופיעה בשתי מערכות, הרב אומר, הללויה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם, זה בהלל, כן? תהילת השם מהירה ומופיעה בשתי מערכות. האחת היא מצד ההערה השכלית המוסיפה תמיד הכרה ומדע עליון בגדולת השם יתברך ונוראותיו. מוסיפה יעל אור כמו שאמר. שבזה הנשמה מתעלה והאור האלוהי הולך ושופע עליה. אז זה הערה שכלית. עכשיו הרב שימו לב, מדבר כאן לא על עצם המציאות אלא על איך תהילת השם מופיעה. שימו לב? איך היא מופיעה במציאות? היא מופיעה מצד ההערה השכלית ש... מוסיפה תמיד הכרה, אדם לומד, דעת השם, עוסק בדעת השם, מדע עליון בגדול השם מדבר ונוראותיו, בזה הנשמה מתעלה, והאור האלוהי הולך ושופע עליה, זה דרך אחת, ודרך השנייה, התהילה הבאה מתוך המעשים הרצויים. ההכרה, ההערה השכלית, והמעשים הרצויים, ביטוי הזה מהכוזרי, מתוך כל מהלך החיים שקדושת השם מדבר ברעיון הקדוש של העובד האמיתי, היא מיישרת את כל חייו המפעליים, ועל ידם באה ברכה ותהילה לכל היצור כולו. לעומת שתי סוגי התהילות הללו, אנו קוראים בצורתם המוחלטת הללויה, בתיבה אחת, הללויה, כולל שם ושבח בבת אחת, אנו מפרטים את פרטיהם, הללו את שם השם, לעומת התהילה המהירה, מאור הדעת העליון, זה שייך להערה השכלית להכרה, קורא בשכל טוב בשם השם, ולעומת תהילה מופיע מתוך כל העובדות, כאילו המעשים, וסדרי החיים, המקודשים באור השם וכבוד קודשו, הללו עבדי השם. שונה, עבודה, הפעילות שלה. אני חושב אני הבאתי את עול התריעה הזה, למרות שהדברים שהרב אומר כאן שונים מהדברים שהרב אמר מקודם, בעיקר באבחד השם, תמיד תהילתו בפי, כי יש פה בעצם, זה נראה לי קשור ודומה לדברים שהרב אמר בפסקה שלנו, שני הסוגים של התהילה. בהתחלה הרב אמר שישראל מספרים תהילת השם, וכמו שאמרנו זה מצד עצם החיים, מצד הנשמה מופיע בתוכם הכוח גבורה עליונה במלוא תפארת מסע בכל מקום ממשלתו מעולם ועד עולם, רומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. ואחר כך ישראל מכיר את כוח מעשה השם ומכיר את עדות אל גיבור. כשאח להכרה, כמו שאתה אומר כאן, כאילו בפסקה הזאת של עולת ראייה אלוהיה, השפועה מדגיש את הצד של ההופעה של תהילת השם, ולא רק של עצם המציאות, אלא איך זה מופיע. אז מופיע מתוך לימוד והערה שכלית, ומתוך דבקות במעשים שמיישרים את החיים לשם. אז אולי זה תואם את שני המדרגות הללו של עצם החיים לעומת התודעה של עם ישראל, שמכירו את כוח מעשה השם. איך הוא מכיר? על ידי לימוד, על ידי תפילה, על ידי פסוקי דזמרה. מכיר ומעיד עדות אל גיבור עצר כל לבדו. אחר כך ישראל עומדו בקרן אורה זו ברוחו בכל חיי, בחיי כל נשמה בפרטיות. יכול להיות שזה מתייחס אל הצד השני שהוזכר כאן בבולת ראייה של הפעולה, שהפעולות שגורמות לתהילה להופיע דרכם. קיצור, אז אם אתם מבינים מה אני מתכוון להגיד,
זה מעשי יותר.
כן, שבעצם מה שלושת המבנה של המשפט בשלושת המרכיבים שלו פה בפסקה אצלנו, התבטא פה בעולת ראייה בשלושת המדרגות של
עצם החיים,
תמיד תהילתו בפי, וההערה השכלית מצד ההופעה של התהילה, והמעשים שמופיעים את התהילה. אז זהו, המדרגה הרביעית, כן, לספר לה, זה כמו שאמר, לספר כוח מעשה השם. אז אני חושב שפה, כאילו זה לא מופיע, כי אני לא רואה כאן בפסקה אצלנו שהרב משתמש בביטוי תהילה ביחס לסיפור אל האומות. תהילה זה משהו שייך רק לעם ישראל. זה לא משהו שאומות בכלל יכולים, יש להם ממשק איתו, שיש להם ממשק עם הסיפור. אולי, אז אתם רואים פה תהילה בתוך ה... אחר כך הוא אומר, העם אשר השם אלוהיו יודע לספר, כוח מעשה השם יודע לספר, לספר, לספר. כמות שזה, לספר זה קשור לביטוי הזה שהרב התחיל איתו, ספרים תהילת השם.
זה גם קשור להם אולי להם עולה בפני עמו, לא? ממש זמנו שדווקא עמו יכולים להלל, יש להם את היכולת לדבר את האמת הזאת. בדיוק,
רק בפי עמו. מעולה רק בפי עמו. אבל סיפור זה יכול להיות גם לעמים. אנחנו יכולים גם לספר לעמים. כן. סדר. והרב אומר כאן, אתם רואים במשפט הזה, שישראל מספרים כוח מעשה השם, אלוהי עולם, אלוהי ישראל, אלוהי עולם, הוא בורא שמיים וארץ, זה שהכל ברא לכבודו, כבודו כבוד כל העולמים, חיי כל העולמים, חקר כבודו כבוד. ידיעתו זאת היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו והכרתו הפנימית, חודרת בו בכל לב וכל נשמה, חוזק שורה ודבוקה בנעימת אמונתו, אמונת אומן, בבירות הולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים, שהרם כשלו ונפלו והוקם והתעודד. אז הרב מתקצר פה בתוך הדברים של במשפט הזה את הקיום ואת הנצחיות של עם ישראל, ניצחונותיו על כל, וסגולת קיומו, שכל הצרים הרבים שזה בסוף הוא נשאר והם נמחקו, שייך לקיום של עם ישראל, שזה חלק משמעותי מאוד מהסיפור שעם ישראל מספר את כוח מעשה השם ואת זה. כמו שמי שקרא את הספר כארית נסע, אז נכון שמה הוא מחלק בהתחלה את החלק הראשון, שבשלושה חלקים מתרוסס את הכוח של הנבואה, מתרוסס בגלות לשלושה חלקים, והראשון זה הקיום. הוא מביא שם הרבה דברים של הפילוסופים ושל חכמי הגויים, שזה הנקודה שהם אמרו, יש פה משהו יוצא דופן, משהו אלוהי, שהוא לא טבעי, דרך הקיום של עם ישראל. יש עוד שני דברים שהוא כותב שם, נכון, כישרון והשפעה. כישרון המיוחד ההשפעה בדברי ימי עולם. המסוף אומר שכל זה זה פשוט התרוססות של כוח הנבואה של עם ישראל, שזה מה שמבליט את הכוח הנבואה, כנראה זה שייך לתהילת, לסיפור תהילת השם. על האור הפנימי שמופיע בתוך הנשמה של עם ישראל, וכשזה יוצא החוצה, זה יוצא במקומות אחרים, ברסיסים של זה. אז הקיום, הכישרון והשפעה, זה רסיסים קטנים. זה שיש כל כך הרבה פרסי נובל יהודים, זה רק סימן לכישרון הזה. אני תמיד אומר, אתם יודעים שיש 25% מפרסי נובל זה שיהודים בעולם, למרות שהיהודים בעולם הם 0.02%. אבל אני תמיד אומר שזה, שכל זה, ופרס נובל לא כולל את הנושא שבו עם ישראל משקיע את עיקר המחשבה שלו ברוב הדורות, שזה לימוד תורה. כאילו, אם זה פרס נובל היה כולל זה, אז כאילו, זה לא היה 25%, זה היה 95% מהפרסים. כאילו. בסוף, עם ישראל בכל הדורות השקיע את רוב המרץ ואת כל, רוב העבודה הרוחנית שלו בלימוד תורה, לא במדע. ולמרות זאת, זה הגיע לרמה הזאת.
עמל פה.
מה?
עמל פה, מה שנקרא.
כן, כן. טוב. בסדר. אני לא יודע מה יש לי להוסיף לכם כאן עוד על ההמשך של הדברים. רק עוד נקודה אחת קטנה במבנה של הפסקה, שכמו שאתם שמים לב, החלק הראשון של הפסקה, מהמילה ישראל ועד המילה על ידי, המילים על ידי אור עולמים אין קץ זה יביטו וינהרו, זה שייך לביטוי ישראל, להסברת המושג ישראל. אני עד 2, 4, 6, 8 שורות מלמטה, יביטו וינהרו, זה כאילו ישראל, ומי המילים אור ישראל זורח והולך באור, זה תחייתו. כאילו אני משער ומעריך אולי שהביטוי הזה של הפרק ישראל ותחייתו אולי נאמר על שם כאילו התוכן של הפסקה הראשונה הזאת, למרות שזה גם התוכן של כל הספר, של כל החטיבה הזאת בספר, שהרב מסביר בו את ישראל ואחר כך את תחייתו. כמי כאן אור ישראל זורח, הולך ואור, מפעם בקרב נשמתנו, תלמוד גאולתו, אני מתחיל לדבר כאן על התחייה, על הגאולה ועל זה, נכון? אז זה החלק השני של הפסקה, ואתה צודק שגם בהמשך, גם בחלק השני, הרב מדגיש פה את התפארת ואת הגבורה,
כן,
תפארת, זה מתי הוא זכה בשבי, ותפארתך ביד צר, אורה גבורתך, אורה את גבורתך, גדול שמך בגבורה.
אני חושב על עכשיו עליי תוך כדי שהרב מדבר, אבל זה עוד לא גבורה, אני שואלה, זה גם גבור עם ישראל ותחייתו, שישראל זה דרשו לגבורה, והתחייה זה לתפארת, אז אני צריך להאמין בגבור.
כן, טוב. יכול להיות. בסדר. יכול להיות גם קצת קשור לדברים שראינו באורות האמונה. אם אתה זוכר, גם שם הרב התבטא, גבורה נגד הזה, איך הוא... ללחום בכל גדות המלחמה הראויה, לרוח משפט ליושב על משפט, ולגבורה משהו מלחמה שערה. אז כאילו, יש פה מלחמה, ויש פה גם... תיקון של המחשבה בצורה חיובית ולא רק
עולה לעצמיות אולי, כאילו,
כן, כאילו הערת החיים לכפירה ומלחמה כנגד העבודה זרה. טוב, אז זה פחות או יותר המבנה כנראה אולי של הפסקה הראשונה, פסקה מופלאה וענקית ומלאה בתוכן שאני לא יודע להסביר אפילו רבע מנה, אבל בסדר. אז טוב, אנחנו בעזרת השם מתקיים לסעיף ב', סעיף מאוד מאוד משמעותי, שתי הבנות שהרב מזכיר כאן, אנחנו נתעכב עליו בעזרת השם הזה, אז בואו נכין אותו השבוע, ובעזרת השם שבוע הבא נעשה על סעיף ב' בעזרת השם.